ברוכים הבאים לאבטיח כיס, פודקאסט בנושא ניהול עם נורית בן משה ואלעד יעקב.
היי אלעד.
היי נורית, בוקר טוב.
בוקר טוב. היום רציתי שנדבר על משהו ככה, עלה לי בשיחה לפני כמה זמן באחד האימונים, זה הקטע של איזושהי עוד מורכבות ארגונית. רגע, אני עושה סוגריים, פותחת סוגריים, אני חושבת שבכלל המציאות היום היא תמיד מורכבת, היא לא שחור לבן.
לגמרי.
וכל משהו שאתה מנסה ונוגע בו בארגונים, גם אני רואה את זה בשיחות, זה תמיד מתפרס לעוד כיוונים. אז בהתבסס על ההנחה הזאת, אני רוצה כאילו לדבר היום על הצלחה, אבל רגע מכיוון אחר.
אוקיי.
יש היום מציאות שבה הרבה ארגונים נמצאים בלחץ, או כי בישראל, אתה יודע, והיה מחסור בכוח אדם, והמלחמה, והדברים שצריך להספיק, או כי המציאות השתנתה ונכנסו לנו עוד גורמים, או ארגונים בחול, אתה יודע, לקראת...
דוחים לכיוון אחר, או...
כן, או תצמצמו, עונת הדוחות תכף מגיעה הרי, אז תמיד זה מפעיל לחץ, ארגונים פתאום מצמצמים, IPO'ים וכולי של זה.
צריך לעמוד בתקציבים.
כן, אז יוצא מצב שכאילו האווירה הכללית בארגון באה ואומרת, תדלברו, אוקיי?
לגמרי.
מצד שני, כשאתה מסתכל לגע על הדברים, ועכשיו אני חוזרת כרגע על האמירה הראשונה שלי, המציאות המון פעמים דורשת שאתה, כשאתה רוצה להזיז משהו, הרי אתה לא עושה את זה רק היחידה שלך, בסדר? R&D לא חי רק בעולם הקטן שלו. בסוף הוא צריך לעבוד עם, הוא נותן שירות לגופים אחרים, או הוא צריך סיוע של גופים אחרים, והוא צריך לדעת בעצם להזיז את הדברים האלה ביחד עם אחרים.
לגמרי. יש כאילו הרבה גלגלי שיניים כל אחד, ובסוף כדי להניע את המכונה הגדולה הזאת, צריך שכל גלגל שיניים יתפקד בצורה הנכונה, וידחוף את השני, זה לגמרי ככה, כאילו, מסכים?
סבבה. אז השאלה שאני רוצה להביא, זה מתי המכונה הזאת עובדת חלק, ובאופן משומן, ומתי חורקת. מה גורם למכונה הזאת לחרוק, ואיך אפשר בעצם לעזור למכונה לעבוד טוב יותר?
אז מה לדעת איך גורם למכונה לחרוק? חוץ מאולי חסר שמן קצת?
אז מה זה השמן? אוקיי, מה זה השמן הזה? זה בדיוק, אם אנחנו הולכים על המטאפורה הזאת, הרי המון פעמים, מה יוצר פעילות? או שיש לך R&R נורא ברור, roles and responsibilities מאוד ברור, זה עושה זה, זה עושה זה, עושה זה, אוקיי? אבל המון פעמים במציאות קורים דברים אחרים, נכון? ואז מה משחק תפקיד?
הגמישות.
הגמישות והיכולת שלך לתקשר עם מישהו, שהוא יבוא ויסייע, כי אתה באת וביקשת.
גם זה מתחיל מזה בכלל שאני אהיה מסוגל לבוא ולבקש עזרה וסיוע, כי גם זה לפעמים חולי בהרבה חברות.
אוקיי, שלבוא ולהגיד קשה לי ואני צריך...
כן, זה סימן אולי לחולשה אצל חלק מהמנהלים.
אוקיי. עכשיו, מעל, אתה יודע, מעל כל זה הרי תמיד יש את הלחץ של תדבר ותצליח ותראה שהקבוצה שלך היא...
נכון.
טובה. מדלברת בזמן, עומדת ביעדים שלה. נכון? אז יש לנו פה קצת בעצם איזה מין... אמירות סותרות כאלה של תצליח ותעשה מהר ותהיה אג'ילי, אבל מצד שני, אתה צריך גם לדעת להניע את הדברים דרך האחרים. ולפעמים אתה, אם אני הולכת רגע למכונה, כי אני אוהבת את מה שאמרת, בעצם כאילו אתה הגלגל הזה, אוקיי? אבל אתה מבין שבעצם ברגע שאתה תעשה את ההנאה שלך, זה לא רק פנימה אליך, אלא זה גם החוכמה להניע את האחרים.
לגמרי. להניע את האחרים כדי שבסוף יהיה חיבור מתאים. אחרת הגלגל יחרוק, המכונה תחרוק, לגמרי.
אז הקטע שהמון פעמים אני חושבת, ואני רגע רוצה לרדת קצת להיות יותר קונקרטית, כי אני חושבת שככה דיברנו מעל, זה באמת איך אתה מבין שאתה לא רק הגלגל שלך, וזה מה שמעניין אותך, המהירות שהגלגל שלך מסתובב, אלא אתה מסוגל גם לראות שאתה מכונה. בעצם אם אנחנו אומרים את זה אחרת, איך אתה עובר מאני לאנחנו.
לגמרי, יש פה בעצם שני אתגרים. אני רואה פה שני אתגרים. קודם כל, אתגר של אותו מנהל, כמו שאת אומרת, שהוא אולי נמצא באיזה מין דומיין, באיזה מין אחריות שהיא שלו, כמו שאמרת, R&R's, אבל קשה לו להרים את הראש ולהסתכל על הצדדים. זה נגיד בעיה אחת, או שהוא לא מודע שהוא צריך, ובעיה כזאת. החיבור השני שאני עושה, זה למנהל שהוא יותר בכיר, והוא מסתכל למטה, והוא רואה את הצוותים שלו, איך הוא מביא אותם למקום כזה. זאת אומרת, יש פה, אפשר להסתכל בשתי נקודות.
אוקיי, מעניין, אהבתי את זה. אז מאיפה נתחיל?
בואי נתחיל מהמנהל, מישהו שמנהל קו הצוותים.
אוקיי.
והוא מסתכל למטה, והוא רואה באמת שמצד אחד, הוא צריך לדלבר, למשל, משימה מאוד גדולה, שהוא צריך את כל הצוותים יחד כדי לדלבר אותה, אבל לכל צוות מן הסתם, יש את התחום אחריות שלו. בסדר? איך הוא מביא את הראשי צוותים שתחתיו גם לשנות את המיינדסט ולא רק לחשוב על המשימות שלהם, זאת אומרת שבבחינתם זה הדבר הכי חשוב כדי להיות בטופ, אלא גם לראות את התמונה הרחבה יותר.
אוקיי. אתה יודע, זה מזכיר לי, זה קצת מעולם אחר שאולי יהיה לך זר, אבל נגיד המון פעם אנשי מחירות, יש לך את הקווטה שלך, נכון? וזה מה שמעניין אותך, אתה לא מעניין אותך הצוות.
שם זה מאוד תחרותי.
נכון, נכון. אז בעצם מה שאתה המון פעמים באים ואומרים, איך אתה יוצר יעדים שהם צוותיים. את אותו דבר, אני אומרת, בואו נדבר על זה אולי. כלומר, אם המדד להצלחה שאתה קובע, אתה בתור המנהל הבכיר, בא ואומר, זה רק, אתה, יוסי, זה מה שאתה צריך לעשות, ואת, נחמה, זה מה שאת צריכה לעשות. מאיפה הבאתי את השמות האלה?
אתה עתיקה ממני.
לא, זהו, נראה לי אתה מקלקל אותי.
שמות תנכים. למרות שיוסי זה יוסף, היית צריכה להתחיל יוסף.
ג'וזף. אתה יודע, אני בכלל עם השמות באנגלית. אני רוצה ללכת על אדם ועל סוזן.
נכון. יום אחד אבטיח כיס יהיה יפורסם באנגלית, ואז לא נצטרך להחליף שמות.
אבל זה בדיוק השאלה. זאת אומרת, אם אתה כמנהל, כל מה שמעניין אותך ומה שאתה בא ואומר כל אחד בסיילו שלו, וככה אני מודד את ההצלחה שלך, וזה המסר שאתה מעביר, אז ככה זה יישאר. כלומר, אם אתה בא ואומר לי מה שאת צריכה, זה שהפרויקט הזה יסתיים עד מועד X בקוולטי הזה, זהו. אז אני, אתה יודע, הדן דפינישן היא על ידי זה.
כן, אהבתי. אז באמת להגדיר גולים שהם צוותיים, קבוצתיים.
קבוצתיים.
אפילו, יותר רחבים.
כן. וזה, אני חושבת, גם קשור לדרך של השיחה שמתנהלת בפגישות שלכם, של ההנהלה. כלומר, אני מתייחס, נגיד, למישהו בדרגה שלך, הרי בדרגו שלך אתה כבר מנהל מנהלי קבוצות המון פעמים, ולא מנהלי צוותים, נכון? אז המטרה היא בעצם, קודם כל, לייצר שיח עם המנהלי הצוותים של אנחנו, ולהביא את הנושאים ככה שכולם יושבים ומדברים על זה עכשיו. זה לא רק הבעיה של, זאת אומרת, כשמגיע הנושא של, של ג'וזף או של אדם, אז זה לא רק אתה והוא מדברים, אלא נוצרת שיחה של כולם, נכון. סביב זה.
ואז מה שחשוב באמת בשיחה הזאת, זה לא לייצר מצב של מה שנקרא blame culture, כי זה מה שהכי מייצר את האנחנו והם. כאילו אם זה הולך למקומות, לא הצלחתי כי החבר הזה פה לא התקדם במשימות שלו, או כי זה... אז זה הופך מהר מאוד להיות לאיזה מין תרבות האשמות כאלה של כל צוות מאשים את הצוות השני בחוסר התקדמות בפרויקט או משהו כזה. ופה יש תפקיד מאוד מאוד חשוב לאותו מנהל שמנהל את הישיבות האלה, מנהל שמנהל את הפרויקט, מנהל, לא יודע, מנהל את הארגון, לשים לב ולהיות מאוד קשוב לדברים האלה ולעצור אותם. יש בסוף משימה אחת. אין פה מישהו להשים, לא להשים, אנחנו רוצים לראות מה אפשר לעשות הכי טוב. ומזה צריך להיזהר.
ואני חושבת שאותו מנהל בעצם יכול לייצר את זה גם דרך דחיפות קטנות בדרך. כלומר, אם אתה רואה שיש בעיה אצל מישהו, אז במקום שהוא יבוא אליך לפתרון, אתה יודע שמישהו אחר פתר את זה, או מתעסק בזה, אז תגיד לו, אני רוצה שתשב איתו. ותשבו ביחד.
אולי אפילו להרים לו אותו בן אדם שקצת יוצא מהגבולות שלו, והולך לעזור למישהו אחר, לציין את זה באיזו צורה.
אז זה הגעת לדבר הבא. אוקיי? שאתה בא ואומר, אני צריך בעצם לשים ספוט על אנשים שהם משתפי פעולה, שהם יוצאים מהראש הקטן ועוזרים.
סטפ אפ.
כן. וזה משהו שאתה רוצה להתייחס אליו בפידבקים, בערכה השנתית, אתה יודע, זה בדיוק הקישור הכללי שצריך להתרחש.
יותר מזה, לא רק בערכה השנתית שהיא בדרך כלל אחד על אחד, האמת שזה גם, ממש היה לנו שיחה על זה אצלנו בעבודה, זאת אומרת, עם הקבוצה שלי שדיברנו על זה, איך אנחנו מודדים אנשים קצת לצאת מגבולות הגזרה ולעשות משהו שהוא לאו דווקא בדומיין שלהם, אבל הוא כן חשוב לנו מאוד כדי להתקדם.
לסך בפרק. הכל, כן.
וזה היה מאוד ברור לנו שמה שאנחנו קוראים לו ההוקרת תודה, הרקוגנישן, הוא צריך להיות גם בפורום רחב, לא רק בפורום של אחד על אחד, בפורום רחב של כל הקבוצה, כי בעצם מה אנחנו אומרים, ככה כבדרך אגב, הנה, זה מה שאנחנו מצפים.
זה הסטנדרט.
זה כן. משהו שמבחינתנו הוא נחשב כמאוד חיובי.
כן.
ואנשים אחרים בקבוצה ראו את זה, עשינו את זה, והצגנו את האנשים שאמרו, אוקיי, אני רוצה לציין את האנשים שממש יצאו ועזרו לאחרים וככה וככה, ונתנו שמות. אז אחרים הסתכלו, וואו, כאילו, אוקיי, זה מה שצריך.
כן, מודל חיקוי.
כן, אני רוצה גם להיות שם ברשימת שמות. כמובן שיש תמיד את האנשים האלה שאומרים, למה לא אני? זה תמיד יש את האנשים האלה, אבל אני חושב שזה מאוד חשוב לעשות את זה בפורום שהוא גם רחב יותר.
ואני מוסיפה לזה שעוד דרך בעצם לעודד את זה, היא לייצר דברים שהם רוחביים. כלומר, אם כל פעם המשימה שמחולקת היא לאלף, בית, גימל, דלת, וכל צוות עושה את שלו, אוקיי? ברגע שאתה תקים איזשהו טסק פורס, שהוא קרוס של הארגונים, בעצם יצרת את החיבור הזה. גם גרמת לאנשים שלא עובדים ביחד להתחיל לעבוד ביחד. גם בעצם שרת את השיחה הזאת מכיוונים שונים, וגם יצרת איזה משהו שהמחויבות היא מכל הכיוונים, לא רק של איזשהו מנהל אחד שהוא מרים את זה.
לגמרי. אני גם חושב שהדבר הנוסף שאת מוסיפה זה גמישות לארגון גם קדימה. כי ברגע שאנחנו לא מצליחים לשבור את הגבולות גזרה האלה, אנחנו בעצם לא גמישים. ואם יום אחד אני צריך יותר אנשים שיהיו בתחום מסוים, יהיה לי מאוד קשה להזיז אותם לתחום החדש הזה, כי הם כאילו לא רגילים לזה, זה תמיד יש מין גבול כזה שאי אפשר לעבור אותו. אז גם בחשיבה אסטרטגית לעתיד, זה מאוד חשוב לעשות את ה... לטשטש גבולות, מאוד חשוב, כאילו, אני יודע שאנשים שמאוד אוהבים, אוקיי, תגיד לי מה גבולות אחריות שלי, שיהיה סדר, אז זה גם חשוב, מצד שני, הגבולות האלה תמיד לטשטש אותם, תמיד זה כאילו לא, זה גבול כזה שאי אפשר לחצות. אחרת באמת אנחנו מייצרים
טריטוריות.
טריטוריות, סיילואים, אנשים טריטוריאליים, יש לי מכיר מלא כאלה. אני חושב שזה אנשים שלפעמים צריך להביא אותם למקום שהם מבינים שהם לא עוזרים לארגון.
ועוד משהו, אתה יודע, זה גילו, כשאמרת, אז אמרתי, וואלה, זה גם לקטע הזה של פיתוח של אנשים.
לגמרי.
הרי בעצם, כשאתה יוצר את הזה, את הדברים שהם רוחביים יותר, נתת הזדמנות לאחרים לחוות במשהו שאולי הפרויקט לא מגיע אליהם. וזה גם יכול לפתור לך בעיה, אומרים, אני שומעת את הבעיה של נגיד, אתה בא ואומר, יש לי אנשים שהם טובים, ואני רוצה לשמר אותם, אבל אין לי בדיוק עכשיו איזשהו פרויקט שיהיה מספיק חדשני, או
נכון.
מותח, כדי שהוא ירגיש שהוא לומד. זו דרך מצוינת לעשות את זה, עכשיו לפעמים אתה יכול לקחת בזה גם את הדברים שהם, אתה יודע, הם תמיד נשכחים בצד, כאילו הם חשובים, אבל הם לא הדחופים,
נכון,
ואז זוקים אותם, ודווקא להרים לזה ולעשות את זה, אתה יודע, זה בדיוק הדברים שיכולים לייצר את היסודות לעבודה עתידית נכונה, לחשיבה אסטרטגית, לחדשנות, ליצירתיות.
לגמרי, וגם תכלס אנשים, לפחות אצלי בתחום, כאילו מתכנתים מאוד אוהבים את הפיתוח לעתיד, לאו דווקא את ה-day to day.
נכון.
שזה מדהים.
עכשיו כולם, אתה יודע, אני לא יודעת איך אצלכם, אבל בהרבה מאוד ארגונים, ה-AI.
AI, מה נעשה?
אבל אני חושבת שזה למשל איזה משהו שכולם מדברים עליו.
נכון.
על ה-AI, על הקטע הזה של חדשנות, לאן התחום הולך, כי יש באמת המון שינויים שקורים.
רק מקווה שלא יהיה AI מספיק טוב לפודקאסטים, כי אחרת...
כבר יש, אבל...
אני מכחיש.
אתה מכחיש.
אז אוקיי, אז
יצא... זאת לא בעברית, זה המזלנו.
אז אני חושב שעד עכשיו דיברנו באמת על החלק אולי יותר פשוט, שהוא בתחום אחריותנו, כל מנהל או מנהלת ששומעים, ואומרים, אוקיי, אני רוצה לייצר יותר שיתופי פעולה בתוך הקבוצה שלי, אוקיי, אז נתנו פה כמה דוגמאות, לייצר גולים שהם ברמה קבוצתית, לעודד את זה, לעשות recognition, ועכשיו אני רוצה לקחת את השיחה למקום אחר.
אני יכולה לפני זה שאתה לוקח? כי אני רוצה להגיד פה איזשהו מסר שהוא...
לא, את לא יכולה.
אני יודעת, אבל אני אתעלם ממה שאמרת בדרכי האלגנטית. אני חושבת שמה שמאוד חזק במה שאנחנו אומרים, זה אחריות בעצם של המנהל. כאילו לשבת ולהגיד, אצלי בקבוצה ככה וככה, או אתם רוצים שזה יקרה, אתם צריכים לייצר את זה בהתנהגות שלכם, בדיבור שלכם, בנהלים שאתם עושים, בקבוצות עבודה, בדרך שבה אתם מנהלים דיונים, כלומר זה עליכם.
נכון.
בקטע הזה. זהו, נכון. עכשיו אני מרשה לך לעבור.
אוקיי. ואני אז תודה נורית שזה... אם נורית לא מאשרת, אני אף פעם לא עושה מה שהיא לא מסכימה. אז באמת, אז אוקיי, אז דאגנו לקבוצה שתחתנו, אנחנו רואים שאוקיי, אנחנו מצליחים לעשות את ה... לייצר את הסביבה הטובה והבריאה הזאת בתוך הקבוצה שלנו, גדולה ככל שהיא תהיה. איך אנחנו... הקושי הבא שלנו זה בעצם קושי מול קבוצות חיצוניות, שהן לא בקבוצה שלנו. ומה שאני רואה אצלי, למשל, או אני מניח שרואים את זה בכל ארגון, שיש אנשים מסוימים, מנהלים מסוימים, או אנשים מאוד בכירים, שיותר קשה להם מאנשים אחרים. מה לדעת איך עושה את ההבדל בין האנשים שיותר קשה להם לייצר את ההירתמות של קבוצות אחרות, מחוץ לקבוצה, לעומת אנשים שקל להם יותר?
טוב, אני אתחיל במשהו שבעיניי הוא תמיד נושא שעולה כשהם מדברים, זה הנושא של הפוליטיקה.
אוקיי.
יש לך המון פעמים דברים שמתחילים אפילו לא ברמה שלך, אלא עוד יותר גבוה. בסדר? של מישהו שם ה-VP לא אוהב את ה-VP השני, ואז...
כאילו פוליטיקה בקטע רע, לא בקטע...
בקטע רע לגמרי. ואז זה משפיע כלפי מטה, כאילו שזה המסרים שעוברים. אבל אני שמה את זה בצד, כי אני אומרת, זה מסוג הדברים שאולי לך אין מה לעשות אתה יודע, כמנהל, זה מעליך, מעליך, ואז אתה צריך להתמודד עם המציאות. אז בוא נשים את זה בצד ונניח, אוקיי, למה בעצם יש אנשים שהם יותר ואנשים שהם פחות?
שיותר יודעים להניע קבוצות שהם לאו דווקא באחריותם.
כן. אני חושבת שזה כמה דברים, לפחות איך שאני רואה את זה. אוקיי? אחד, יש משהו, קודם כל, אני אלך לרמה האישית, של האם אתה יודע לייצר את החיבור הזה לאנשים אחרים, בצורה טובה. הרי בסוף, המון פעמים, הקטע שמישהו שיעשה לך משהו, זה כי הוא מחבב אותך, כי הוא עובד איתך טוב, כי כאילו הוא מרגיש מחויב אליך באיזושהי דרך. אז כאילו זה משחק תפקיד בעיניי ואי אפשר להתעלם.
זאת אומרת, בעצם הקשר האישי לאותו בן אדם שאתם צריכים ממנו את העזרה, או ממנה, חייב להיות שם.
אני חושבת שהוא מרכיב מאוד חשוב, בדרך, בטח ברמות הגבוהות. כאילו ברמות הגבוהות, זה אומרים, יש כל כך הרבה דברים שהם קורים, שהקטע הזה של כמה בינינו יש את הבונדינג ואת החיבור משפיע.
אז איך מייצרים את זה? נגיד, בנהלים ששומעים אותנו, והם בתפקיד כזה, שהם צריכים בעצם לדחוף בנהלים בקבוצות אחרות, כדי לבוא לקראתם.
תראה, אתה בא ואומר, איך אני יוצר אמון וקשרים. אז קודם כל, באינטראקציה עצמה, אתה צריך ליזום את החיבורים האלה, ליזום תקשורת, אתה יודע, לא ב... מה קורה הרי היום פעמים? נוצר לך פרויקט, ואז אתה פתאום הולך לדבר עם מישהו שלא בדיוק אף דיברת איתו, או שהיית אותו בקשרים טובים.
אוקיי. אז את אומרת, בואי, כאילו, תתחזיקו קשרים כל הזמן.
כל הזמן. זה, תשמע, מישהו שהוא במעמד, בדרג ביניים ובכיר יותר, זה שם המשחק. כי גם המון פעמים בשלב הזה, מה שאתה עושה, הוא חוצה ארגון. אתה כבר לא ברמת הצוות שלך, שהוא עושה את העבודה, אולי אתה צריך קצת QA, אולי אתה צריך, אתה יודע, פרודקט וזה, זה כבר כאילו ברמות יותר בכירות. אתה צריך שאיזשהו VP או ראש קבוצה או דירקטור יהיה איתך בעניין.
נכון.
נכון?
ספונסרים.
נכון. וזה, אני אומרת, זה חלק מהמשחק. המשחק הניהולי ברמות הבכירות יותר, דורש שיהיו לך קשרים טובים עם אנשים.
אז זה נגמר ברמה של כאילו... לשבת איתו לקפה, צהריים, או שיהיה לך איזה ישיבה חודשית עם חצי שעה שיחה עם אותו בן אדם ביומן.
נו, אם אתה מכיר אותי, אז מה תהיה התשובה?
ברור שקפה.
ומאפה. לא, ומאפה. ברור שישיבות עבודה גם. אין, זה לא רק ורק. כלומר, אם זה רק אני מחבב אותו, אבל אז יהיה נחמד כזה, אוקיי? אתה יודע, יש את ה... זה פתאום עולה לי עכשיו שאנחנו מדברים, את העניין הזה של ה-stakeholder map. שיש שם בעצם שני צירים. אנשים שיש להם עניין, ואנשים שיש להם השפעה.
אוקיי.
Okay. Okay? אם אתה רק בקפה איתו המון פעמים, אז זה קצת יכול להישאר ברמת העניין, אבל לא ברמת ההשפעה או במעורבות שלו. אתה רוצה, בסוף הרי אתה רוצה שתהיה, כשבן אדם מתערב, הוא יעשה את זה לא רק בגלל שהוא מחבב אותך, אלא כי גם יש לו תוצאה או יכולת להשפיע על משהו.
לגמרי, אז גם וגם.
אז רק קפה ומאפה, זה כאילו זה נחמד וסבבה, אני לא חושבת שזה מספיק.
אחלה.
אז אני בעניין הזה, אני אומרת, את הקשרי, זה למשל לשבת, וזה אני אומרת לאנשים שאני עובדת איתם, תלכו לפגישות עבודה קבועות. תנהלו את בעלי העניין שלכם כל הזמן.
בדיוק, תמפו את הסטייקהולדרס ותשבו איתם. תשבו איתם לשיחה, תנסו אפילו פייס טו פייס, אם זה מישהו בחול, ויש לכם הזדמנות כי הוא בא לארץ, או שאתם תסים. נצלו את ההזדמנות לחזק תמיד. את הקשרים.
אנשים שנוסעים או באים, אני אומרת להם, תעשו לכם פגישות איתם. נגיד מישהו שנוסע, אתה יודע, הרבה פעמים נוסעים להדקוורטר, בקופרטינו,
ראש העין.
כן, בערך. אז אני אומרת להם, למשל, תעשו לכם רשימה של פגישות.
לגמרי.
עם מי אתם הולכים להיפגש, כי זו ההזדמנות שלכם. לשבת לפגישת עבודה, לא רק, אנחנו יודעים שם פעם האפקטיביות של ה... זה לא שהיא לא קיימת, הזום והזה, אבל היא אין, בכל זאת, רוב האנשים יותר נוח להם עם ה-face to face.
וזה מאוד חשוב כדי לחזק את הקשר. כי בסוף כשלמישהו יש את הפרצוף שלו מול העיניים שלך, שהוא חושב עליך, זה הרבה יותר חזק כשנגיד אתה בא ובקש ממנו, אז הוא זוכר את המפגש איתך.
נכון.
זה מאוד מחזק מאשר לדבר רק למשל בטלפון, או בצ'אט, או משהו כזה, או באימייל. ממש
מרוחה. אז תעשו פגישות קבועות. ממש, כאילו באג'נדה שלכם, גם אם זה אחת לחודשיים, עם מנהלים בכירים יותר וזה, שזה יהיה קיים, ושזה יהיה קיים גם ענייני. איתם אתה פחות יכול ללכת לקוס קפה, סתם ככה.
וגם פה, כאילו עוד טיפ שאני רוצה להוסיף, ואני רואה את ההבדל בין אנשים מסוימים, נגיד אנשים שיותר קשה להם, זה היכולת, בעצם סוג של להראות לאותו סטייק הולדר, למה זה לטובתו. הרבה אנשים מפספסים את זה, זאת אומרת שהם באים ואומרים, אני צריך לך ככה וככה, אבל לא תמיד הם מבינים למה הוא צריך להתאבץ כדי להגיע למצב הזה. אז אני חושב שהרבה פעמים כשבאים לשיחות כאלה ובנסים למשל לשכנע איזה סטייק הולדר,
להצטרף למשהו.
להצטרף למשהו, להקדים את הלוז ואולי אפילו לקחת אתגר יותר שאפתני, למה שהוא ייקח את זה? אז צריך כאילו גם להראות למה זה כדאי לו, למה זה לטובתו, מן הסתם, אוקיי, הפרויקט הגדול יגיע יותר מוקדם, זה חשוב, אבל בוא תראה למה זה חשוב, כי אם אתה תבוא קודם, אז הצוות שלי יותר פנוי, אני אוכל לשבת איתך ולהרים את הצוות שלך, תראה כמה הם ילמדו, זה מאוד חשוב, כאילו גם לי, גם לך, ויחד אנחנו נהיה קבוצה של מנצחים.
אני מאוד מסכימה, אני גם חושבת שבסוף, החלק מהיכולת שלך להניע אנשים, יושבת על היכולת שלך לפרק את המניעים ואת הצרכים שלהם.
לגמרי. לגמרי, זה מאוד מאוד חשוב.
והמון פעמים אנשים באים, הם מקיים את מה שאני צריך, את מה שכואב לי, אוקיי?
בכיתורים, בכיתורים.
או לא כיתורים, אלא אפילו מה שאתה רואה זה את עצמך. אני צריך שעכשיו תקדמו את זה בשבוע, אוקיי? כי אני צריך את זה.
נכון,
אוקיי?
כי אחרת אני לא עובד ביעדים שלי.
זהו, ואז אתה יודע, הוא בעצם בסוף מישהו אחר, אתה יודע, הוא גם צריך לעשות את השיקולים שלו. אם אתה לא הבנת את זה, לא פירקת את זה כמו שצריך, איבדת אותו. או השיתוף פעולה יהיה חלקי. אז בעצם האנשים האלה שיודעים, אתה יודע, תחשוב על הדוגמאות אצלכם, ואני יודעת, יש לי בראש גם כאילו, אנשים שאני עובדת איתם, שהם יודעים לתקשר את זה טוב.
לגמרי.
והיכולת לתקשר בעצם עושה alignment ו-engagement לאחרים.
ועוד, נכון, נכון. יכולת לתקשר, ואנשים אוהבים לשמוע גם דברים טובים. אז לא תמיד לבוא עם רשימת תלונות, אלא לבוא עם, גם עם מקומות שאנחנו מאוד שמחים לעבוד איתם, איזה כיף, איזה טוב, אפילו שתכלס אנחנו חושבים אולי אחרת, אבל בניואנס חשוב לשקף כאילו, אנחנו מאמינים בכם.
אני קצת פחות, אתה יודע, זה כאילו נשמע נורא מניפולציה כזה מה שאתה עושה, אני מבינה שצריך את זה, שלפעמים אין לך ברירה לעבוד גם עם אנשים שהם לא הקאפקייק, הקאפקייק שלך, מאיפה זה יצא לי? הקאפקייק. שלא, הם לא הקאפ אופטי שלך, במובן הזה.
נכון, אבל
רגע, רגע.
הקאפקייק שלך. אני לא מוחק את זה בעריכה.
טוב, אל תמחוק, יאללה. הגעתי להגיד שאני גם יכולה לחיות בשלום עם הפדיחות שלי. אבל אני אומרת, אתה יודע, אני מבינה את זה. כאילו, אני לא נאיבית בקטע הזה, אבל אני חושבת שחלק מהעניין זה יכול שלך ליצור את היחסים האלה יותר אמיתיים.
לא, לגמרי. לא להיות, לא להתאפס כחרטטן.
בדיוק.
מצד שני, זה
לא לבוא רק שיש בעיה. אני מסכימה איתך שאם כל פעם אתה בא, זה רק שאתה צריך שהוא יציל אותך, או אתה צריך את השיתוף פעולה הזה, זה מרגיש נצלני גם. אנשים יקלטו את זה בסוף, אוקיי? אז יש משהו, ואני אומרת, גם אם אתה עושה את זה, אתה באופן הקבוע, פגישות למשל, או איזה שהם מיזמים משותפים, אז אתה יוצר את החיבור הזה ביום-יום. זאת אומרת, אתה גם צריך באמת לשים לב שגם אתה נותן, ושגם אתה שם נותן, זה יכול להיות או את המחמאה או את הדברים הטובים, או את העזרה כשאתה צריך.
לגמרי. לגמרי, ואני חושב שאני רוצה ככה להוסיף לזה, שאותם גישות גם מאוד יעזרו לכם, לא רק ברמת הפרויקט, ברמת הרחבת הידע שלכם, כי ככל שתכירו יותר את הסטייקולדרס, תכירו את העבודה שלהם, תכירו את הארגון, ככה אתם יותר חזקים, ככה אתם ממצבים את עצמכם כאנשים שמכירים טוב יותר איך הארגון עובד, וגם בואו נגיד ככה, בהזדמנות הבאה יהיו יותר אטרקטיביים, אולי לקחת תפקיד גדול יותר, כי בעצם אתם שם, אתם מבינים איך הארגון עובד. אתם גם תוכלו לבוא אולי עם רעיונות שאחרים לא יוכלו לבוא.
אין ספק. אני יודע, זה לוקח אותי לפרק שבו דיברנו גם על האקזקיוטיב פרזנס. זה נושא שאני כל הזמן מתעסקת, בטח בעבודה עם אנשים ברמות שלך, כי זה. זאת אומרת, זה יושב על כמה דברים. זה לא יושב רק על היכולת שלך להעביר מסרים משכנעים. זה יושב על היכולת שלך להביא איזשהו כובד משקל, גרביטציה כאילו מקצועית ואישית וערכית. זה יושב על היכולת שלך להבין את הסביבה טוב יותר, להבין את הצרכים, להבין את הדינמיקה, בין אם היא מדוברת או לא מדוברת. ואני חושבת שזה גם יושב על הקטע הזה לראות רמה רחבה יותר של דברים. אי אפשר היום רק להסתכל על עצמי. כל דבר קשור היום, אתה יודע, כשאתה תמפה, אני חושבת, כל נושא היום, הוא כל הזמן מחובר למיליון ואחד דברים. זזת קובייה אחת, נהיה איזה רצף כזה.
יש הרבה תלויות, לגמרי.
והמנהל הטוב הוא זה שמבין את התלויות האלה ויודע לעבוד איתם. וזה מה שמזיזים, אנחנו חוזרים אגב ומסוגרים בזה את השיחה הזאת, המכונה זזה בגלל שאתה מבין את התלויות פנימה, בצוות שלך, אבל גם החוצה.
נכון. וככל שיהיו לנו יותר אנשים כאלה בארגון, ככה הארגון לדעתי יזוז טוב יותר.
וזה מאוד
חשוב לקדם את זה.
וזה למשל, זה אחד המשברים למשל במעבר מסטארט-אפ לארגון גדול יותר. כי גדלו לך, הכמות גלגלי השיניים שאתה צריך להזיז, הפכה להיות מאוד מאוד גדולה פתאום.
נכון.
בסטארט-אפ סגרת את זה צ'יק צ'אק ביניכם. הייתם 20 אנשים, 30 אנשים, 100 אנשים, זה הכל נסגר ככה מהר. גדלת, אתה צריך ללמוד להפעיל אנשים.
כי גודל הארגון הזה... ככה הקושי עולה, במיוחד אם הוא מסועף ונמצא נכון. לא רק בארץ, אז בכלל קשה.
וזה אומנות.
קלצ'רס אחרים, כאילו.
לגמרי, ואתה צריך להשקיע בזה בתור מנהל. זה, זאת אומרת, ההצלחה שלך בתור מנהל היא בדברים האלה המון פעמים.
אחלה, אז תודה רבה. מי שככה, אני ממליץ לכם לשמוע, מי שלא שמע, יש לנו באמת, כמו שנורית הזכירה, עוד פרקים שמדברים על executive presence, יש גם...
על stakeholders.
על stakeholders, יש פרק שמדבר על organization, על quotient, OQ, מאוד רלוונטיים גם לנושא הזה. ושיהיה לכם בהמשך שבוע טוב. נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.